עכשיו למדנו על קורבנות, ראיתי שהרמב"ם, אפשר להכתיר את זה בכותרת, הרמב"ם לא מה שחשבתם. כן, זה לא בדיוק כמו שזה תמיד מה, נכון, גנית? זה לא מה שתמיד חושבים על הרמב"ם, אבל בכל זאת היה מחלוקת עקרונית וניסחנו אותה, שיש פנים וחוץ, יש כוחות בטבע האדם, הכוחות האלה באים לידי ביטוי בקורבנות, בקר, צון, עיזים, והשבירה שלהם יכולה לבוא לידי ביטוי באחת משני אופנים, או בצירוף שלהם אל השכינה, או בשבירה שלהם כדי שלא יישאר כלום, וכל מה שישאר בסוף לשכינה. היום אני רוצה לדבר בהמשך לדיון על הקורבנות שדיברנו שבוע שעבר, לדבר על המשכן, מה מטרת המקדש. ואם אתם זוכרים, ברמב"ם שראינו בשבוע שעבר, הרמב"ם מורה נבוכים חלק ג' פרק ל"ב, תראו בעמוד השני, הוא כותב, ומפני זה השאיר השם מיני העבודות ההם, העבודות של עבודי עבודה זרה, והעתיקם מהיותם לנבראים ולעניינים דמיוניים שאין אמיתות להם לשבו, שאין אמיתות להם לשבו יתברך. וציוונו לעשותן לא יתברך, וציוונו לבנות החלו, ועשו לי מקדש, ושיהיה מזבח משפו, מזבח אדמה תעשה לי, ושיהיה הקורבן לו, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, וישתחוו לו, ושיקטירו לפניו. כלומר, לא רק הקורבנות זה שבירת העבודה זרה, אלא גם עצם המציאות של מקדש. זה לא שהמקדש זה סיפור אחר, המקדש זה חלק מאותו סיפור, גם המקדש עצמו זה חלק משלילת העבודה זרה. משום מה אין לי פה רמב״ם, לא יודע לאן הוא נעלם. מי שיש לו מחשב, תפתחו רגע הלכות בית הבחירה פרק ב', יכול לפתוח עידו. כן, תקרא לך א' ב'.
המזבח מקומו מכוון ביותר, ואין משנים אותו ממקומו לעולם, שנאמר זה מזבח לעולם ישראל. ובמקדש נעקד ליצחק אבינו, שנאמר, ולך לך לארץ מוריה, ונאמר, ולברי העניין, ויחד שמו לבנות, ונצל שמו לבנות, ונשום לירושלים, והר מוריה, שנראה דוד אביו, שמכין במקום דוד, ובור נענה לאביס.
הלכה ב'.
מסורת ביד הכל, שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח בדור הנבנה, הוא המקום שבנה בו אברהם המזבח ואחד על המצחק. הוא המקום שבנה בו נוח את המזבח, הוא המזבח שהקדיב עליו קין באבן, ובו הקדיב אדם הראשון קורבן שנברא, ומשם נברא. מורחמים אדם...
ומשם נברא, אתה שומע? ומשם נברא, תמשיך.
מורחמים אדם ממקום כפרתו נברא.
אדם ממקום כפרתו נברא. יש פה איזה סתירה גלויה, האם ההיכל במקום המזבח זה מקום סתם צריך לעשות משהו נגד עובדי עבודה זרה, אז אמרו שיהיה בניין גדול ויפה, זה יכול להיות הבית מדרש של האדמו"ר מבלז, אז טוב, זה מזבח, זה בית המקדש, ולמה דווקא שם? אם זה כנגד עובדי עבודה זרה, אז מה העניין? אין זה יותר מדי עניין. הרמב"ם בהלכות בית הבחירה אומר דברים אחרים לגמרי. זה, המקום הזה הוא מששת ימי בראשית, הוא עוד לפני שאדם נברא, הוא נבחר להיות בית כפרה לישראל, משם נברא אדם הראשון, המזבח הזה זה המזבח שהקריבו עליו קין והבל, זה המזבח שנוח הקריב עליו, שאברהם הקריב עליו, שם הקדוש ברוך הוא נראה ליעקב אבינו, זה מקום שמבחינת מהותו ואיכותו הוא משהו אחר לגמרי. איך מיישבים את שני הרמב״מים האלה, את הרמב״ם במורה עם הרמב״ם עם הרמב״ם בהלכות? אז אני חושב שכמו שאמרנו בפעמים הקודמות, זה דגשים שונים. זאת אומרת, שני הדברים נכונים, זה לא רמב״ם אחר, זה לא רמב״ם להמונים ורמב״ם למשכילים, זה לא, אלא זה באמת שני דגשים שונים. הרמב״ם באמת, כמו שאמרתי בפעם שעברה, שלילת העבודה זרה היא לא משהו חולף, וזה ראינו בהרבה מקומות ברמב״ם, ראינו בהרבה מקומות ברמב״ם ששלילת העבודה זרה זה שלילת כוחות אנושיים, שלילת תיקון של כוחות אנושיים יסודיים, וגם אם כיום אנחנו לא חווים את הכוחות האלה, הכוחות האלה פועלים עלינו. ולכן להגיד אדם במקום כפרתו נברא, יש משהו בטבע שמחייב את הצורך של האדם בהיכל. אבל נשאיר את הרמב״ם, נחזור אליו בהמשך. אני רוצה להתמקד היום דווקא יותר ברמב״ן, ולקחת את זה למקום כללי של מה מטרת המצוות, ונראה את הרמב״ם בהקשר הזה. אני רוצה לראות כמה רמב״נים. אחד, בוא נתחיל מהרמב״ן השני שהבאתי, הרמב״ן השני שהבאתי בדף. הרמב״ן אומר, זה רמב״ן על פרשת בו, דווקא על פרשת בשלח, יש את אחד הרמב״נים המתוקים והיפים בתורה. סליחה שאני נותן לו רמב״ן. עכשיו הוא לא ייכנס לי לשום, נותן ציון, הוא לא ייכנס לי לשום חלק של שום שיעור, אני לא יכול להכניס אותו. אז אני פשוט אגיד אותו, כי אני לא יכול להגיד אותו בשום שיעור אחר. אבל מגיע לכם שתכירו את הרמב״ן הזה. מי שמתמיד להגיע לשיעור הזה, מגיע לו שיכיר את הרמב״ן הזה. כתוב, ויאמר אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך, והישר בעיניו תעשה, והזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. מה הקושיה בפסוק? אני קורא משהו את הפסוק. ויאמר אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך והישר, נו,
אם תשמע לכל השם,
בדיוק, זה עובר מגוף שני. אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך והישר בעיניו תעשה, והזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו. אז מי שמדבר זה משה רבנו, הוא אומר תקשיבו לקדוש ברוך הוא, נכון? שמרת כל חוקיו. כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, ממשה, כי אני השם רופאך, נכון? אז הרמב"ן אומר משהו על פי הקבלה, אבל הוא אומר תשימו לב שהבעיה הזו נמצאת, לא יודע, זה פשוט מדהים, כשאתה לומד את הרמב"ן, וואו, לא שמתי לב לזה. אבל בכל ברכה הבעיה הזו קיימת. ברוך, נו, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו. עברנו מגוף שני לגוף שלישי. מה קרה? למה עברנו מגוף שני לגוף שלישי? אז הרמב"ן נותן כלל. בכל מקום משתמשים בשם י' כו', משתמשים בלשון נוכח, ובכל מקום שמשתמשים בשם אלוהים משתמשים בגוף שלישי. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הוא אלוקינו מלך העולם בורא פרי הגפן, או אשר קידשנו מצוותיו וציוונו. תשימו לב איך זה לפעמים בברכות אתה הולך הלוך חזור, כי הברכה מחולקת לשתיים. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על העריות ואסר לנו את הארסות והתיר לנו את הנסות לנו על ידי חופה וקידושים. ברוך
אתה,
ברוך אתה השם מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. ייצור, נכון? כל הברכות כולנו ככה. כשאנחנו מדברים בשם הוויה אנחנו מדברים בנוכח, כשאנחנו מדברים בשם אלוהים אנחנו מדברים בנסתר. ויש לרמב"ן שם איזה הסבר, אבל באופן כללי ההסבר הוא מאוד מובן. כשאתה מדבר בשם אלוקים אז זה מורה מלכות, נכון? מורה מלכות. אז אתה מדבר בגוף שלישי עם שם אלוקים. כשאתה מדבר עם שם הוויה, על מידת הרחמים, אז זה משהו יותר, זה בינינו ובין הקדוש ברוך הוא, זה משהו שהוא אינטימי יותר, זה דיבור יותר אינטימי. אתה יכול להגיד ברוך אתה השם אלוקינו, זה מפחיד, אז מלך העולם, אתה עובר לגוף שלישי. זה רמב"ן בפרשת שבוע, תסתכלו על הפסוק, אם שמועתי לכל השם אלוקר ושם בינם תעשה. אבל הרמב"ן בפרשת בו אומר ככה, ואתה אומר לך כלל בתא מצוות רבות, הנה מעט היות עבודה זרה בעולם מימי אנוש החלו הדעות להשתבש באמונה. אני מדלג למטה, ובעבור כי הקדוש ברוך הוא, נחזור לזה בהמשך, ובעבור כי בשיעורים אחרים, ובעבור כי הקדוש ברוך הוא לא יעשה אותו מופת לכל דור, בכל דור נהנה כל רשע וכופר, יצווה אותנו שנעשה תמיד זיכרון ואות לאשר ראו עינינו, ונעתיק הדבר אל בנינו ובניהם לבניהם ובניהם לדור אחרון. והחמיר מאוד בעניין הזה, כמו שחייב קרן באכילת הפסח, בחילת חמץ ובעזיבת הפסח, והצליח שנכתוב כל מה שנראה אלינו באותות מופתים על ידינו ועל בין עינינו. בקיצור, זיכרון ליציאת מצרים, זכר ליציאת מצרים. הפסקה הבאה, וכן כל כיוצא בהן מצוות רבות זכר ליציאת מצרים, והכל להיות לנו בכל הדורות עדות במופתים שלא השתקחו, ולא יהיה פתחון פה לכופר להכחיש אמונת האלוהים, כי הקונה מזוזה בזוז אחד וקבעה בפתחו, ונתכוון בענייני כבר הודע בחידוש העולם ובידיעת הבורא והשגחתו וגם בנבואה, והאמין בכל פינות התורה. אני מדלג בפסקה הבאה. ולפיכך אמרו, הווה זהי במצווה קלה כבחמורה, שכולן חמודות וחביבות מאוד, שבכל שעה אדם מודה בהן אלוהה, בכוונת כל המצוות. בשביל מה יש מצוות? יש לכם? בכוונת כל המצוות. בשביל מה יש מצוות? בכוונת כל המצוות, שנאמין באלוהינו ונודה אליו שהוא בראנו, והיא כוונה ליצירה, שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה, ואין אל עליון חפץ בתחתונים, מלבד שידע האדם ויודע לאלוהיו שבראו, וכוונה רוממות הכל בתפילות. אתם שומעים? מה תכלית העולם?
שכולם ידעו את השם.
אבל מה הוא כותב פה? ומה זה בא לידי ביטוי? איזה, מה בתפילה?
הרמת קול.
שמתפללים בקול, לא סתם שמתפללים. כן, יהודים מתפללים בקול. סליחה, אני קצת שופה. וכוונת ורוממות הכל בתפילות, וכוונת בתי הכנסיות. מה הוא בא להדגיש פה? מה? את הבתי כנסיות. נכון? שלא מתפללים, טוב, בואו נעשה מניין, אז נעשה מניין, נעשה מניין במגרש ספורט של הבית ספר תיכון. לא, כוונת בתי הכנסיות, יש לנו בית כנסת. יש לנו מבנה נפרד שקוראים לו בית כנסת. מה העניין? למה צריך מבנה שסם? יהודים פללו. כל פעם פללו בסלון של מישהו אחר. לא. יש בית כנסת. יש דין שיהיה בית כנסת. וכוונת בתי הכנסיות הוא זכות תפילת הרבים. למה מתפללים בציבור? זה שיהיה לבני אדם מקום יתקבצו ויודו לאל שבראם וימציאם ויפרסמו זה ויאמרו לפניך בריותיך אנחנו. וזו כוונתם במה שאמרו זל, ויקראו אל אלוהים בחוזקה. מכאן אתה למד שתפילה צריכה כל חציפה נצח לבישה. תסבירו מה זה חציפה נצח לבישה. אבל מה אומר הרמב"ן? עזוב אותך רגע מכן משקל לא משקל. עזוב, בוא נעזור רגע למה משקל. למה יהודים מתפללים בקול? למה ליהודים יש בית כנסת גדול בראש הגבעה? מה? הפוך. לא, אז בסדר, אז תפילת 18, אז אתה מתפלל בלחש. אבל בסך הכל, אם אדם, את כל התפילה. בסדר, אז הוא מתכוון שקוראים לקדוש ברוך הוא בשיר המיילס צועקים. מתי שהוא צריך לצעוק? זה מה שהרמב"ן אומר. אני מסביר, הרמב"ן קצת מוזר, ומה כל העניין של התפילה? בקול, שיהיה נוכחות, שיהיה בכנסת גדול בראש הגבעה, שזה יהיה משהו עם נוכחות, שזה לא יהיה כאילו איזה משהו צנוע ושלא שמים לב. הנוכחות של עבודת השם היא מטרת הבריאה. מטרת הבריאה היא לא עבודת השם, אלא הנוכחות הפומבי והפומביות של עבודת השם. זה מטרת הבריאה, אומר הרמב"ן. זאת אומרת, עוד לפני שאנחנו דנים על משכן, משכן הוא אחד, הוא הביטוי הכי חשוב לעיקרון העל הזה ברמב"ן. עיקרון העל ברמב"ן שיהודי צועק בתפילה. זה עיקרון העל ברמב"ן. כיוון שיהודי צועק בתפילה, אז הבית כנסת שלו הוא בית כנסת גדול בראש הגבעה, הכי גדול שיש, שכולם רואים אותו, והפסמה של הסיפור הזה כמובן, זה המשכן, זה המקדש. זה המקדש, הוא השיא של הצעקות בתפילה והבית כנסת הגדול בראש הגבעה. אבל כל מטרת בריאת העולם זה לא רק שיהודים, שאנשים יעבדו את הקדוש ברוך הוא באופן פרטי, שבני אדם יעבדו את הקדוש ברוך הוא באופן פרטי, אלא שעבודת השם תהיה פומבית וציבורית. זאת מטרת הבריאה. וזה מטרת האדם. מטרת האדם היא לא הזיקה האישית שבינו לבין הקדוש ברוך הוא, אלא הפומביות שהאדם נותן לזיקה שבינו לבין הקדוש ברוך הוא בעולם. הפומביות. הרמב"ן מאוד מדגיש את הפומביות. שימו לב כמה דגש הוא נותן לצעקות, לקול, לבית כנסת הגדול, לפומביות שיש לסיפור הזה. נכון? זה בעצם איזה מילה אתה מחפש?
פומביות.
פומביות. כן. בסדר? כן. זה בעצם נכון? זה הדגש ברמב"ן. עכשיו כמובן שלא יודע, אפילו יש בזה משהו קצת מעבר למוזרות שיש בזה. יהודי צריך לצעוק בתפילה. למה צריך לצעוק בתפילה? מה, ואם תתפלל בשקט? מה יקרה אם תתפלל בשקט? מה? אני חייב לספר לכם את הסיפור הבא. פעם איזה יקר אחד הגיע מגרמניה. אתם יודעים, יהודים בגרמניה זה לא. אז הוא הגיע לפוילין, ליריד, ושם הוא רואה שכל היהודים מתפללים, מוחאים כפיים וזה. אז הוא צחק על הבעל הפונדק שלו, אמר לו, מה אתם צועקים בתפילה? טוב, לא אמרו לו כלום. בערב שבת, לפני שהוא הולך לבית כנסת, היקה, אז הוא נתן את הארנק שלו עם כל הכסף שהוא הביא ליריד, הוא נתן לבעלת הפונדק. הוא נתן לה את הכסף, אמר לה, תשמרי לי את זה, תביא לי את זה במוצאי שבת. במוצאי שבת, הוא בא, אמר לה, תביא לי את ה... תחזירי לי את הכסף. אמר לו, כסף? איזה? ארנק? לא, לא ראיתי ארנק. אמר לה, ארנק מה? ארנק שידעתך ביום שישי. אתה נתת לי ארנק ביום שישי? לא, לא נתת לי ארנק ביום שישי. לא היה ש... לא היה דבור מועילום. אמרה לו, לא היה דבור מועילום. מה לא היה דבור מועילום? אז היקי יצא מהכלים, והתחיל לצעוק, ולהזיז את הידיים, ו... אז אמרה לו, אתה רואה? כשלוקחים משהו ללב, אז צועקים ומזיזים את הידיים, מחזיר לו את הארנק. זה הסיפור על ה... אבל באמת מה הרמב"ן עושה מהעניין הזה? העניין הוא באמת שהמטרת הבריאה היא השראת שכינה. והשראת שכינה, מה זה אומר? מה זה אומר השראת שכינה? זה אומר שכשאתה מסתובב בעולם, אתה הולך בעולם, אתה רואה העולם הזה הוא של הקדוש ברוך הוא. ואם כל אדם הוא עובד השם בינו לבין עצמו, הקורא בתוך השכל של האדם, בתוך הדעת של האדם, אז זה קורה בדעת של האדם, אבל אין לזה נוכחות בעולם. מעבר לדברים שמתחוללים בדעת האדם, צריך נוכחות בעולם. והנוכחות בעולם זה כשאתה מסתובב ליד בית כנסת ואתה שומע אמן יש מרבה בכל, אז אתה יודע העולם הזה של הקדוש ברוך הוא. וכשאתה רואה בית כנסת גדול, אז אתה יודע כל הבתים הם קטנים, אבל העולם הזה הוא של הקדוש ברוך הוא, כי הבית כנסת הוא גדול. חציפה נצח לבישה, הפומביות והבומבסטיות של עבודת השם היא מנצחת את הבישה. את הבישה זה בעצם הסתר הפנים שיש בעולם הזה. אם אתה רוצה להעלים את הסתר הפנים, אתה צריך להיות חצוף, אתה צריך להיות חציפה, אתה צריך לצעוק, אתה צריך לעשות דברים בצורה פומבית וחזקה. זה בעצם העיקרון של הרמב"ן. והמטרה היא לא הצעקות, המטרה היא לא שבית הכנסת יהיה גדול, המטרה היא שכשאתה מסתובב ברחוב אתה תדע זה של הקדוש ברוך הוא. איך אתה תדע? אתה תדע כשאתה תשמע יהודים צועקים בימין יש מרבה, אז אתה תדע. אבל המטרה היא לא מה שמתחולל בדעת האדם, אלא איך הרחוב נראה. והאם כשאתה מסתובב ברחוב אתה רואה שהרחוב הזה שייך לקדוש ברוך הוא. זה בעצם מה שהרמב"ן אומר בפרשת בו. כשאנחנו עוברים ל... אני חושב שהרמב"ן חוזר על על הנקודה הזאת בכמה וכמה מקומות. אז זה הרמב"ן אומר על כל פעם שיהודי מתפלל, על כל פעם שיהודי לומד, תלמד בקול, תלמד בציבור, תעשה מזה עניין, תעשה מזה התרחשות. הרמב"ן חוזר על הדברים האלה כמובן כשהוא מדבר על על המשכן. תראו, הרמב"ן בתרומה, הרמב"ן אומר, כאשר דיבר השם עם ישראל פנים בפנים עשרת הדיברות, הרמב"ן בתחילת תרומה, כאשר דיבר השם עם ישראל פנים בפנים עשרת הדיברות וציווה אותם על ידי משה קצת מצוות שהן כמו אבות למצוותיה של תורה, כאשר הניגו רבותינו עם הגרים שבאים להתייהד. טוב, זה עיקרון, איזה מצוות קדמו למתן תורה? אז אומר הרמב"ן, המצוות שקדמו למתן תורה זה המצוות שצריך בדין להודיע לגר. בסדר, וישראל קיבלו עליהם לעשות כל מה שיצווהם על ידו של משה, וקראתי מהם ברית על כל זה. מעתה הנה הם לא לעם והוא להם לאלוהים כאשר התנאי מהם מתחילה. ועתה אם שמר תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי ויתם לי סגולה מכל העמים כלי כל הארץ, אמר ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, והנה הם קדושים ראויים שיהיה בהם מקדש להשרות שכינתו ביניהם. ולכן ציווה תחילה הדבר המשכן שיהיה לו בית בתוכם מקודש לשמו, ושם ידבר עם משה ויצווה את בני ישראל. והנה עיקר החפץ במשכן הוא מקום מנוחת השכינה שהוא הארון. אין זאת כמו שאמר להלן, ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת. על כן מקדים הארון והכפורת בכאן, כי הוא מוקדם במעלה. אנחנו תמיד מדברים על כיסא הכבוד. מה זה כיסא הכבוד? מה זה כיסא הכבוד? אז עד שנבנה בית המקדש, על פי הפשט, פשט המקראות, על פי פשט המקראות, עד שנבנה בית המקדש, כיסא הכבוד זה מושג מופשט. מיום שנבנה בית המקדש, הארון הוא כיסא הכבוד. הוא כיסא הכבוד, הוא כיסא. אפשר להוכיח את זה מהרבה מאוד פסוקים, מישעיהו, מיחזקאל. הארון מוגדר ככיסא. על הר ציון ששמים שואלים הלכו בו, אתה השם לעולם תשב כיסאך לדור דור. מה הפשט בפסוק הזה בערביך? הפשט הוא כזה, על הר ציון ששמם שואלים היא לחובו. כלומר, יש שואלים בבית קודשי הקודשים, שואל יוצא מבית קודשי הקודשים. אומר ירמיהו, למרות שזה נראה ששואל יוצא מבית קודשי הקודשים, בכל זאת המקום הזה ממשיך להיות כיסא לשכינה. אתה השם לעולם תשב, כיסאך לדור דור. הכיסא נשאר במקום הזה. לא זה, כן, זה ירמיהו פוסק כמו הרמב"ם, שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. אתה השם לעולם תשב, כיסאך לדור דור. אבל הביטוי פה מאוד ריף. מקום קודש הקודשים נקרא כיסא. יש מושג של כיסא הכבוד, זה לא מושג ארטילאי, זה מושג מאוד מוחשי. המקום המסוים הזה הוא נקרא כיסא הכבוד, ולכן הקרובים הם פורסי כנפיים, זה צורה של כיסא, יש שם כיסא, זה הכיסא בעצמו. ממשיך הרמב"ן, על כן הקדים אהרון והכפורת בכאן, כי הוא מוקדם במעלה ושמח לאהרון השולחן. וסוד המשכן, אני מדלג קצת, שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני שוכן עליו ונסתר, וכמו שנאמר בישכון, כבוד השם על הר סיני, וכתיב, הן הראנו השם אלוהינו את כבודו ואת גודלו, וכן כתוב במשכן, וכבוד השם מלא את המשכן. והזכיר במשכן שני פעמים, וכבוד השם מלא את המשכן, כנגד את כבודו ואת גודלו, והיה במשכן תמיד עם ישראל הכבוד שנראה להם בהר סיני. אפשר להאריך פה, לקרוא את הרמב"ן, הרמב"ן נפלא, אבל העיקרון שהרמב"ן אומר הוא מאוד ברור. היה אירוע חד פעמי של מתן תורה. זה היה אירוע שהקדוש ברוך הוא ירד עד הזמן הזה, השם בשמיים והאדם בארץ, ונגמר הסיפור. לא נוצרת זיקה. מהיום שבו הקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא השפיל קצת את שכינתו, והוא נוכח יותר בעולם הזה. איך הוא ימשיך להיות נוכח? כמו במעמד סיני, הוא ימשיך להיות נוכח דרך המשכן. ירידת השכינה שהייתה בהר סיני, למדתם פעם סוכה, אתם זוכרים את הסוגיה בדף ה' בסוכה? הגמרא בדף ה' בסוכה עושה השוואה בין הקרובים לבין מה? לעולם לא ירדה שכינה למטה מהשרה מנהלן מקרובים. היי, הגמרא אומרת, מה עם הר סיני? היא אומרת, גם שם היא לא ירדה שכינה למטה מהשרה ולא עלה למעלה מהשרה. משה, כתוב, הוא משה עלה אל האלוהים, אבל הוא לא עלה למעלה מהשרה. וכתוב, הירד השם על הר סיני, אבל לא ירד למטה מהשרה. אבל הגמרא יוצרת את אותה השוואה בדיוק. יש כאן ירידה של הקדוש ברוך הוא, לא עד למטה ממש, אנחנו לא בדיוק מבינים כרגע מה זאת אומרת עד למטה או לא עד למטה, אבל לא למטה עד למטה ממש. הקדוש ברוך הוא נשאר קצת בשמיים והאדם נשאר קצת בארץ, אבל יש התחלה של איזו התקרבות בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מתחיל להיות נוכח בעולם הזה. אז המטרה של המשכן היא הפסגה. יש בכנסת, יש תפילה בכל, כולם מתכנסים לאותה נקודה של נוכח, שכשאדם מסתובב בעולם אז הוא יודע להשם הארץ ומלאה, הוא רואה, הוא רואה לאן, הוא רואה מה המטרה של העולם הזה, הוא רואה לאן העולם הזה חותר. הפסגה של הדבר הזה כמובן זה הנושא של המקדש, שבו כבוד השם שירד באופן חד פעמי על הר סיני, הוא שוכן באופן קבוע ותמידי במשכן. אז ברור שאי אפשר לראות בזה משהו שהוא נגד, שהוא ביטול העבודה זרה. זה לא עניין של ביטול העבודה זרה, זה ממש לא הנקודה. זה לא ביטול העבודה זרה, זה תכלית העולם. תכלית העולם, עולם שאין בו מקדש הוא עולם בלי תכלית בעצם. תכלית העולם זה הנוכחות האלוקית, הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם. ואנחנו עושים הרבה מאמצים בחיים בשביל שתהיה נוכחות בעולם. אנחנו בונים בתי כנסת, ואנחנו מתפללים, ואנחנו מתפללים במניין, ועוקבים ישיבות, ומביאים שרושים, ועושים הרבה דברים כדי שתהיה נוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם. זה הכל כדי שהדברים יהיו פומביים וגדולים ומשמעותיים. כל זה אנחנו עושים. אבל הנוכחות האולטימטיבית של הקדוש ברוך הוא בעולם, זה המשכן, זה תכלית העולם. כל מה שאנחנו עושים בעולם הזה, תכלית העולם, תכלית התורה והמצוות, כל זה חסר ונעדר בלי שיש את התכלית הגדולה של הנוכחות המרכזית. יש נוכחות מרכזית ויש כל מיני דברים קטנים שהם בעצם פונים אל אותה נוכחות מרכזית. אבל נוכחות המרכזית יש רעת השכינה שיש על כיסא הכבוד. אז ברור שזה לא כנגד עבודה זרה, אלא זו תכלית העולם. תכלית העולם היא הרגע שבו הארון נכנס להיכל והשכינה שורה. בשביל זה העולם נברא. בשביל הרגע הזה העולם נברא. בלי הרגע הזה כל העולם קצת מיותר. העולם קצת מיותר. הגמרא בסוטה אומרת את זה בצורה משלית כדרכם של חז"ל, משחרב המקדש ניטל טעם הפירות. למה ניטל טעם הפירות? כי העולם חסר, אין כל כך טעם בעולם, העולם מיותר קצת. העולם בעצם קצת מיותר. אז אם אין השראת שכינה, אז גם הפירות מיותרים. משחרב המקדש ניטל טעם ביאה. העולם מיותר. יש איזה, העולם לא מסוגל להגיע לתכליתו ולייעודו בלי המשכן. כי כמו בכל דבר, יש את הדבר המרכזי, ואנחנו עושים הרבה דברים קטנים מסביב כדי להגיע לדבר המרכזי. הדבר המרכזי זה השראת השכינה במקדש, והדברים הקטנים זה חיי היום יום שלנו, שהם כולם, כל המצוות מיועדות לדבר אחד, לפומביות של המצוות. יש הבדל בין מצווה אישית ואינטימית לבין מצווה פומבית, והתכלית של המצוות זה הפומביות. זה משהו מאוד לא עכשווי. היום אנחנו עוסקים הרבה בהתמודדות של האדם לבד, מה זה משנה, מה רואים אותי, מה? לא, הרמב"ן אומר, זאת התכלית. התכלית היא לא אני בתוך עצמי, אלא איזה נוכחות אני נותן לזה ברחוב, בעולם. זו שיטת הרמב"ן. הרמב"ם, אני חושב, רואה את הדברים, כמובן, בנקודה הזאת, בכמה נקודות, ב-180 מעלות. קודם כל, מה תכלית המצוות? אז הרמב"ם אומר, בשמונה פרקים, הרמב"ם שם מדבר על המוסר, כן, כולם מכירים את הנושא של דרך האמצע של הרמב"ם, צריך פעם לדבר עליו, אבל כולם מכירים את זה, זה בבגרות, לא? נכון? מה?
סתם.
אז הרמב"ם כותב כך, ושאול כוונתי, אם יאמרו אשר אלו אשר ידמו לאומות מאנשי תורתנו, הרמב"ם לא אהב סגפנות. אז הוא אומר, יש אנשים, יש יהודים שהם מדמים למוסלמים, והם גם כן הולכים לכיוון של סגפנות. הועיל ודברי עיניים אל הבא, שהם אמנם יעשו מה שיעשו, מאתרח גופותיהם ומאפסיק הנאותיהם, על דרך ההרגל לכוחות הגוף, שיהיו נוטים אל הקצה האחד מעט. הרמב״ם יש לו עיקרון על במוסר. יש שתי קצוות, נכון? ובאופן כללי אפשר לחלק את הקצוות לקצה אגואיסטי ולקצה אלטרואיסטי. נכון? למשל, קמצנות ופזרנות. אז יש את דרך האמצע, נכון? שהיא נקראת במקרה הזה, זוכרים? נדיבות. נדיבות. והרמב"ם אומר שאדם ייתה מעט. לאן הוא ייתה? לצד, כל צד הוא רע, נכון, אבל בכל זאת שייתה טיפה לצד האלטרואיסטי, וזה נקרא מה?
חסידות. איך זה עומד אבל עם כעס מול אדישות?
אז הרמב״ם שם מסביר, שם צריך לטעות עוד קצת, כעס זה קצת מידה חריגה ברמב״ם. בסדר, אז אולי זה לא מוצלח פה, אבל ברוב הדברים, אני יודע מה, אדם שהוא זולל וסובל לעומת סגפן, כל מיני דברים כאלה, זה, אז אולי זה לא מוצלח, האגואיסטי והאלטרואיסטי, בסדר. בכל אופן, הרמב״ם, בעצם, המידת האמצע, מאיפה הרמב״ם מביא את זה? ממי הוא הביא את זה? איך הוא מביא את הוורט הזה של האמצע? מאריסטו, נכון? זה אריסטו, נכון? אז עכשיו אומר הרמב״ם, אולי כל הסגפנים ידעו, זה כדי שנהיה חסידים. אז הוא אומר, לא, וזה שהתורה אומנם אסרה מה שאסרה, וצוותה מה שצוותה, מזאת הסיבה. רצוני לומר, כדי שנתרחק מן הקצה האחד יותר על צד ההרגל, שאיסור המאכלות האסורות כולם, ואיסור האביות האסורות, והזרה מן הקדשה, וחיוב כתובה וקידושין, ואם כל זה לא תהיה מותרת תמיד, אלא תאסר בעיתות הנידה והלידה, ואם זה סיגור חכמנו למעט התשמיש, והזהירו מזה ביום, כמו שבהרו בסנהדרין, הנה זה כולו אומנם חייבו השם, רק כדי שנתרחק מן הקצה הרע מרחק רב, ונצא מן המיצוע אל קצה ההיעדר ההרגשה בהנאה מעט, כדי שתיקבע בנפשותנו תכונת הזהירות. וכן כל מה שבא בתורה מנתינת המעשרות והלקט והשגיחה והפאה והפרד והעוללות ודין השמיטה והיובל והצדקה אמנם זה כולו קרוב לפזרנות, כדי שנתרחק מקצה הקילות מרחק רב, ונתקרב לקצה הפזרנות, כדי שתיקבע בנו הנדיבות, ובזאת הבחינה בכאן רוב המצוות, ובתמצאין כולם מרגילות כוחות הנפש, כמו שנאסרו הנקמה וגאולת אדם, ואומרו לא תיקום ולא תיטור, עזוב תעזוב, הקם תקים, כדי שיחלש כוח הקנאה והכעס, וכן השם תשיבם כדי שתסור תכונת עין הרעה, וכן בני סבא תקום וכולי, כדי שתסור, כן, וכולי וכולי. נשים, קיצור, מה מטרת המצוות? מה?
להכווין, דרך האמצע.
לא דרך האמצע, דרך האמצע זה אריסטו. מה? ליטות קצת חסידות. כלומר, זה בן אדם צריך להיות בדרך האמצע, זה בן אדם. התורה מכוונת את האדם להיות חסיד. מה זה חסיד? חסיד זה אדם שנוטה קצת מדרך האמצע. אז מה מטרת המצוות כולם, אומר הרמב״ם? כולם. ככה הוא כותב. מה מטרת המצוות? מה הוא כותב? מה? נכון, זאת אומרת, החינוך המוסרי. ובזאת הבחינה בחן רוב המצוות ותמצאין כולן מרגילות כוחות הנפש. זאת אומרת, לשיטת הרמב״ם, המצוות נועדו להרגיל את כוחות הנפש. זה תכלית המצוות. המצוות נועדו להרגיל את כוחות הנפש. לעומת זאת, לדעת הרמב״ן, מה מטרת המצוות? זה העניין. אני אגיד יותר מזה. הרמב״ם... אז פה אני חושב שגם שם צריך להבין את הדברים האלה קצת אחרת, אבל פה אומר דברים מאוד מאוד מפורשים. פה אומר דברים מאוד מפורשים, שמטרת כל המצוות זה החינוך המוסרי של האדם, זה קיום המידות המוסריות. ככה הרמב"ן רואה את זה. קניית הנדיבות והבדרנות, כל המידות המוסריות, ככה הרמב"ם רואה את הדברים האלה פה. אני אגיד יותר מזה, אני חדד יותר מזה. הרמב"ם בפרק האחרון של מורה נבוכים, שאני חושב שציטטתי אותו פה כבר כמה פעמים, כותב שיש לאדם ארבע שלמויות. אתם זוכרים את זה? נכון? אני לא אעריך כרגע ברמב״ם הזה, כי זה רמב״ם שצריך לחדד אותו ולשפץ את מה שכתוב שם קצת, את מה שכתוב שם באופן שבטחי, אבל יש ארבע שלמויות. זה תורה שהוא הביא מאריסטו. הבאתי את זה פעם, לא? נכון? נכון, שהוא דיבר על תורת ארבעת השלמויות. אז מה עם ארבעת השלמויות? יש שלמות הממון, נכון? שלמות הממון, שלמות, כן? שלמות הגוף, כן? המידות והשכל, נכון? ואז בעצם המצוות למה הם נועדו? לא, שלמות המידות. המצוות נועדו לפה. זאת אומרת, המצוות הן בכלל לא הנקודה המרכזית מבחינה אנושית. הן לא הנקודה. הן כלי כדי לרכוש שלמות יותר חשובה. תמיד אנחנו בחורי ישיבה. תראה זה העניין. הרמב"ם אומר, לא, אל תתבלבל. שלמות השכל זה ידיעת השם. ידיעת השם זה מה זה אחדות ומה זה... כל הפילוסופיה שלו. כל הפילוסופיה שלו. זה לא הנקודה. המצוות נועדו לתיקון המידות. מעבר לתיקון המידות יש גם את תיקון השכל. המצוות הן כלי כדי להגיע לשלמות, אבל הן לא השלמות, הן לא התכלית. נכון, זה גם מה שיצא שבוע שעבר, זה גם מה ש... נכון, אני חושב שהרמב"ם הוא עקבי בדבר הזה. זה נכון, עבודת הקורבנות היא גם כזאת בשיטת הרמב"ם. לעומת זאת ברמב"ן לא, זה ממש לא ככה. זאת התכלית. אני אסר את זה גם בעוד נקודה. איפה התכלית של העולם? איפה היא נמצאת? ברמב"ם איפה היא נמצאת? באדם. האדם בינו לבין עצמו. האדם הוא יחידה סגורה, והוא התכלית. הוא התכלית. נכון? הוא התכלית. וממילא, כיוון שהוא התכלית, אז גם המצוות הם רק כלי כדי להגיע לתכלית. כלי כדי לתקן את המידות, והמידות הם כלי כדי שאדם יגיע אל השלמות השכלית. ומה זאת ברמב"ן? זה בכלל סיפור אחר לגמרי. המצוות היא התכלית, והתכלית היא לא האדם, היא לא תיקון האדם. התכלית היא נוכחות השכינה בעולם. שהעולם, כשאתה מסתובב בעולם, אתה אומר, העולם הזה לא שייך לי, הוא לא שייך לך, הוא שייך לקדוש ברוך הוא. יש פה נוכחות, אני רואה שהרמב"ן מתאר את זה איפה הוא כותב את זה? הרמב"ן לא פה, אבל הרמב"ן כותב במקום אחר ש כשיצאו ממצרים, אז הוא אומר, הוא הביא את הפסוק, והתהלכתי בתוככם. זה בעצם תכלית האדם, תכלית המציאות. תכלית המציאות זה והתהלכתי בתוככם. וכשאדם הולך ברחוב, הולך ברחוב מבוסם, הוא הולך ברחוב שיש בו שכינה, שהוא מרגיש יש פה גשמת, יש פה, זה רחוב שיש בו השראת שכינה. ככה האדם מרגיש, האדם והתהלכתי בתוככם ולא תהיו מזדעזעים. מה זאת אומרת? שאדם הולך ברחוב, הוא כביכול רואה את הקדוש ברוך הוא.
אז בעניין הזה הם בסופו של דבר אומרים אותו דבר.
תמיד הם יוצאים שתי צדדים של המטבע, אבל למה פה הם גם כן אותו דבר?
כי בסופו של דבר הרמב"ם אומר שבסופו של דבר צריך להגיע לשלמות השכל. שלמות השכל זה ידיעת השם.
ידיעת השם.
אז אם אתה יודע את השם, אז ברור שהוא, נוחות שלו יושבת אצלך. הרמב"ם מגיע
לשם. אבל קודם כל זה דברים מאוד אישיים. זה משהו במישור האישי.
בסדר. הרמב"ן יגיד שאתה גם צריך לדאוג לזה לשאר הקהילה ולשאר האנשים שמסביבך, ולכן אתה צריך גם לצרוק להם את התפילות כדי שישמעו אותך.
כדי שהרחוב רחוב מבוסם. יהיה רחוב מבוסם, והתהלכתי בתוככם. זה בעצם התכלית של הרמב"ן. הרחוב צריך להיות רחוב מבוסם. יש, אני מחפש את ה... תחפש בפירוש הרמב"ן והתהלכתי בתוככם. מה? עידו, תעשה חיפוש ברמב"ן והתהלכתי בתוככם. אם לא, ברמב"ן על התורה. אבל גם אם לא נמצא אותו עכשיו, אני חושב שזה בעצם היסוד שהרמב"ן אומר. שכשעם ישראל חי בארץ ישראל בצורה כזאת של והתהלכתי בתוככם, זאת התכלית. המצוות הן לא כלי כדי להביא את האדם לשלמות מוסרית ולשלמות לשלמות שכלית, אלא הם בעצמם השראת השכינה, והשראת השכינה היא התכלית. השראת השכינה היא התכלית, זאת התכלית, זאת התכלית בעצמה. מה? תקרא את זה?
וזה דרך דברי הברית כפשוטן, והוא אמת, וכך יעשה בהם בוודאי. אני אזכיר הכתוב כאן מכאן, שכר קיום הנפשות בעולם הנשמות.
טוב, זה נעזור, זה כבר סיפור אחר. כן, זה בעצם תכלית הברכות כולם. זהו, אז עד כאן בנושא הזה, עד כאן בנושא הזה של הקורבנות והמשכן. אז אני חושב שזה מתכנס לעוד הרבה מאוד דברים, שברמב"ן התורה היא בעצם היא הנושא, וברמב"ם היא כלי כדי להגיע למטרה אחרת. בשבוע הבא בעזרת השם נתחיל את הנושא של עבודה זרה וכשפים וכל מיני דברים, כל מיני מראים בישים. זה נושא מעניין, נתחיל אותו בעזרת השם שבוע הבא. בשבוע הבא נדבר על עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? קצת בהלוכה, אולי זה יהיה שני שיעורים, שיעור אחד בהלוכה, שיעור שני בהגודל. בסדר, שיעור הבא זה יהיה קצת שיעור בעיון.